יש כאלה שמכירים אותו כמבצע אריזונה. יש כאלה שקוראים לו מבצע בוסטן. לא מעט כמובן זוכרים אותו בשמו הרשמי, מבצע מחוץ לקופסה. אבל רוב הציבור יכיר אותו פשוט כתקיפת הכור הגרעיני בסוריה. הוא אמנם קרה בשישי לספטמבר 2007, אבל מדינת ישראל התוודעה אליו רק ב-2018, ב-21 למרץ. אז הצנזורה הצבאית אישרה את עצם קיומו לראשונה. אם תשאלו ברחוב אנשים כור של איזו מדינה ישראל תקפה, רובם כנראה יגידו לכם קודם כל את הכור העיראקי, מבצע אופרה. ובצדק, הוא מבצע הירואי שלא נשאר בסוד למשך זמן רב, ונחרט היטב בתודעה הציבורית. לעומת זאת, מבצע מחוץ לקופסה, הירואי לא פחות, נשאר גם אחרי פרסומו בשל מבצעים נועזים אחרים. בין השאר, בגלל שעד הפרסום, כמעט איש לא ידע שלסוריה שכנתנו היה בכלל כור. אז היום באון אייר מורשת והיסטוריה, לכבוד 75 שנה למדינת ישראל ולחיל האוויר, קראנו לאיש שהגה את המילים קוד אריזונה למטכ"ל לאחר שהכור הושמד, הטייס ניצן, להאיר עוד אור על המבצע האדיר הזה, שהיה סוד כמוס ממש עד לא מזמן. אני עידו כסלו מביטאון חיל האוויר, שלום ניצן, ברוך הבא.
שלום, שלום.
מתי גילית לראשונה על עצם קיומו של המבצע, ומה ידעת?
זה היה כמה חודשים לפני אמרה. אני פעם ראשונה ש... מכיר את מטרת התקיפה הזה באמצע מאי, פחות או יותר, כ-4 חודשים לפני התקיפה. נקראנו 3 מפקדי הטייסות לרמ"ח מבצעים, מפקד טייסת 69, מפקד טייסת 119, ואנוכי מפקד טייסת 253 טייסת הנגב. לא נאמר לנו בשלב הזה מה המטרה, זה היה מאוד מסתורי, ושכל אחד מאיתנו יקבל מטלות, לבדוק אותם בטייסת שלו, עם המטוס שלו, כחלק מהערכות למשהו עתידי. זה היה לנו מאוד מוזר, ואמרו לנו שאסור לנו לספר את זה לאף אחד, ורק לחשוף את זה בפני צוות אוויר אחד בטייסת, שיעזור לנו לממש את מה שביקשו מאיתנו. שבועיים לאחר מכן, באמצע חודש מאי, נקראנו שוב פעם שלושתנו, 3 מפקדי הטייסות, הפעם למפקד חיל האוויר. שאלו אותנו בשלב הראשון אם אנחנו יודעים למה באנו, לאיזה מבצע מתוכנן, שננסה לנחש, כמובן אף אחד מאיתנו לא היה לו מושג. ואז מפקד חיל האוויר אמר לנו, יש כור גרעיני בסוריה, כור שיכול להפוך להיות חם ממש בזמן קצר, ואנחנו נערכים לתקיפתו, שאנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, זה יכול להיות מחר בבוקר, וזה יכול לקחת גם כמה חודשים, אבל מרגע זה, על הטייסות להתחיל להיערך, ולעשות את ההכנות הנדרשות על מנת לתקוף את הכור. כמובן שאתה לוקח הזמן לעכל דבר כזה, מצד אחד זה משימת חייך, זה מזקק בצורה מאוד ברורה, לשם מה אתה משרת כל כך הרבה שנים, וברור לך שזה נקודת C בלתי רגילה. מצד שני, יש עבודה, והעבודה היא אחד זה להתכונן לתקיפה, על כל מה שזה אומר, והדבר השני, לי לפחות היה ברור באותו רגע, שאנחנו הולכים למלחמה כוללת, או למלחמה עם סוריה, וצריך להכין את הטייסת למלחמה בסוריה, כשאתה לא יודע מתי היא תהיה, ואתה גם לא יכול להגיד להם מה הסיבה. ולהכין טייסת למלחמה זה סיפור גדול. זה להכין את צוותי האוויר עם הכשירויות, את צוותי הקרקע, את החימושים, את המערכות, ובנוסף לזה גם לעשות הכנה מנטלית, כי אחד הדברים היותר חשובים זה לעשות הכנה מנטלית לכל המשתתפים ובעיקר ללוחמים, כשהמגבלה שאתה לא יכול להגיד להם מה הסיבה, היא הופכת את הדבר הזה להרבה יותר מורכב, אבל עם שתי המשימות האלה, בעצם יצאתי לדרך מתל אביב לרמון, אוקיי, יש פה את משימת חיינו, גם האישית וגם הטייסתית וגם הלאומית, ללכת ולהשמיד כור גרעיני בסוריה, שאתה מבין את המשמעות של יכולת גרעינית בסוריה, ולהכין את הטייסת למלחמה כוללת בעתיד שאתה לא יודע בדיוק מתי הוא יהיה.
קח אותי לחמל, למגורים, מה הלך ביניכם כשהתגלו לכם בפרטים?
השאלה למי סיפרתי. כמו שאמרתי, בשלב הראשון חשפו את זה רק למפקדי הטייסות. אני מדבר בטייסות המבצעיות, היו עוד גורמים שהכירו את זה, גורמים מודיעיניים, גורמים מבצעיים, אבל ברמת המבצעים חשפו את זה רק למפקדי הטייסות, לקח עוד איזה סדר גודל של שבועיים שהותר לנו לחשוף בטייסת את המבצע לשני אנשים נוספים, ובכל טייסת בעצם נחשפו סגן מפקד הטייסת וקצין ההתכוננות של הטייסת, שהיה קצין יחסי צעיר. הגענו איתם לקריה, חשפנו בפניהם את המבצע במשך שעתיים וחצי של הנסיעה מהקריה לרמון. הוא לא הוציא הגה מפיו, הוא היה הוא לא ידע איך לעכל את האירוע הזה. וזה האנשים שנחשפו עד לתדריך של המבצע. כלומר, מהרגע הזה, שזה היה איפשהו במאי, לקראת סוף מאי, ועד הביצוע עצמו ב-6 בספטמבר, או לתדריך של ערב המבצע ב-5 בספטמבר ב-6 בערב, אלה שלושת האנשים שידעו. שאר האנשים לא הכירו את המבצע. מה שהם כן הכירו, כחלק מההכנות למבצע עשינו הרבה מאוד מודלים. מודל זה אומר שאתה מבצע אימון שמדמה את התקיפה של המטרה האמיתית. אתה כל פעם עושה את האימון בצורה קצת שונה, כשהמטרה מצד אחד זה למקסם את המיומנות של הצוותים בביצוע עצמו, ומצד שני לבדוק כל מיני אופציות על מנת לראות איך לשכלל את המבצע ולהגיע בעיתוי שאתה בוחר למבצע הטוב ביותר שאתה יכול. ולכן די מהר בטייסת, הצוותים, גיבשנו את הצוותים באופן כזה שאני לפחות הבנתי שגם אם הצוותים לא מכירים את המטרה הספציפית, הם ידעו להוציא לפועל את המבצע באופן מושלם, ואין לזה משמעות כל כך גדולה. כי בסוף המטרה היא מטרה, הם יודעים איך אנחנו טסים לשם, הם יודעים איך תוקפים אותה, ופחות חשוב בשלב הזה להבין מה בדיוק יש בתוך אותה מטרה. אני חייב להגיד שגם כחלק מתהליך הלימוד שלי, הסתכלתי אחורה על מבצע אופרה, על התקיפת הכור העיראקי ב-81, וכשאתה קורא את ההיסטוריה, אתה מבין שמבצעים כאלה, א', חשוב מאוד לשמור על הסוד, כי חשיפת הסוד יכולה להשפיע באופן אקוטי על צורת הביצוע ועל הביצוע עצמו. זה דבר ראשון. הדבר השני, מבצעים כאלה יכולים להידחות. כלומר, גם אם מופעל מבצע, לא בהכרח הוא יקרה, ואז הוא יכול להידחות, ולכן אתה רוצה לחשוף את הצוותים כמה שיותר מאוחר, על מנת שהחשיפה תהיה מינימלית ולהקטין את הסיכון מחשיפה. ולכן הלכתי עם הדבר הזה עד הסוף, ובעצם החשיפה לצוותים התרחשה רק בתדריך עם מפקד חיל האוויר ברמון ב-6 בערב. את הצוותים הבאנו מוקדם יותר. ערב קודם, ב-4 בספטמבר בלילה, 5 בספטמבר לפנות בוקר, היה לנו מודל. שלמעשה גמרנו לתחקר את המודל בסביבות 2:30-3 בלילה. אני התגוררתי בזמנו ברמון, סמת א', וחלק מהצוותים הנוספים גרו ברמון, וחלק בכלל גרו במרכז. ולמעשה הם הגיעו רק לפנות בוקר לתל אביב, וב-8:30 בבוקר אני ישנתי בבסיס, ישנתי לבד, המשפחה שלי כבר עזבה את הבסיס, התגוררנו כל המשפחה ברמון 2:30, והיינו לקראת מעבר מרמון למרכז, אז המשפחה כבר לא גרה בבסיס, אז אני ישנתי בבסיס לבד, וב-8:30 בבוקר, ב-5 בספטמבר, קיבלתי טלפון מפקד הבסיס, הוא אומר לי, ניצן, הופעלנו. אתה אומר, אוקיי, אוקיי, לוקח אוויר, לוקח נשימה ארוכה, הולך, מתארגן, רץ לטייסת, מה עושים, מה עושים, מה עושים, ואז אמרנו, אוקיי, בעצם הכנו את הכל מראש. היה לנו הרבה זמן להתכונן למבצע, ואחד הדברים שהבנו, שאנחנו יכולים להיות מופעלים מעכשיו לעכשיו, כמו שזה קרה בפועל, ולכן הכנו רשימת תיוג מסודרת, מה עושים בדיוק מהרגע שמודיעים, הופעלנו. חלק מהרשימה הזאת הייתה למשל, ככה הגדרנו לפחות אצלנו בטייסת, אני לא יודע מה הוגדר בטייסות האחרות, שאני באופן אישי מתקשר לצוותים ואומר להם להגיע. בדרך כלל מפקד טייסת לא מתקשר לצוותים להודיע להם להגיע, אבל בשביל לקצר את השיח ולהקטין את כמות השאלות, אמרנו זה הכי פשוט, מפקד טייסת אומר לצוותים תגיעו, הם מגיעים, לא שואלים יותר מדי שאלות. אחד מהאנשים שהשתתף במבצע שהתקשרתי אליו אמר לי, ניצן, הוא הגיע רק לפנות בוקר תל אביב, אמר לי, תשמע, אני עמוס בעבודה, אני לא יוכל להגיע היום, אני תנסה להביא מישהו אחר. הוא לא הבין על מה, הוא לא הבין על מה מדובר. אמרתי לו, שאלתי אותו, תגיד כמה פעמים בהיכרות המשותפת שלנו, יש לנו היכרות משותפת עוד ימים, שנים אחורה, עוד מטייסות הפנטום, כמה פעמים התקשרתי אליך לזמן אותך לטייסת? הוא אומר, האמת, אף פעם. אז אמרתי לו, אוקיי, ב-12:30 תהיו בטייסת, והצוותים הגיעו לטייסת, הכנסתי אותם אליי לחדר, הראיתי להם מפה ותצלום לווייני, אמרתי להם, חברים, לשם אנחנו הולכים לטוס, זה המצב, זה סדר היום שלנו, קודם כל תלכו, הולכים לבדוק את המטוסים, המטוסים כבר היו חמושים, עד שהם הגיעו כבר הספקנו לחמש את המטוסים, אתה הולך למטוס, מניע אותו, בודק את החימוש, בודק שהכל עובד, אחרי זה הם חזרו לטייסת, אמרתי להם, עכשיו הולכים לישון, כי אנחנו לא יודעים מתי תהיה התקיפה, יכול להיות שתהיה באמצע הלילה, יכול להיות שתהיה יותר מוקדם, אבל בוא נערך לכך שהתקיפה תהיה באמצע הלילה, ולכן שלא נגיע לזה כשאנחנו עייפים. כשאתה עייף, היכולות שלך פחות טובות. אז שלחנו את כולם לישון, כולל את עצמי. הלכנו לישון איזה, לנוח רגע, איזה שעה וחצי, לצבור אנרגיה, ואז חזרנו לטייסת והתחלנו להתעסק עם התקיפה עצמה. בזמן הזה עוד אביעד והקצין התכוננות ועוד אנשים בטייסת הכינו את כל מה שקשור לחומר לטיסה, ובשש תוכנן תדריך עם מפקד חיל האוויר לשתי הטייסות, ל-253 וב-119, ובעצם בתדריך, זה הפעם הראשונה שהם שמעו מה המטרה, ואחרי התדריך לא היה הרבה זמן לעכל את זה.
באיזו שעה זה היה, התדריך?
התדריך היה ב-6, אם אני זוכר נכון, הוא נדחה ל-6:30, היינו אמורים להמריא במקור באזור 8:30-9, זה נדחה קצת קדימה, וגם בפועל הנתיב עוד שונה אחרי התדריך.
מה אתה אומר?
כן, היה חשש שהנתיב שנבחר לבצע את התקיפה, היה חשש שיש בו ציפורים. היה חשש שיש ציפורים, ולכן ניסתנו את הנתיב טיפה הצידה על מנת שלא נעבור בתוך להקות ציפורים. ציפור בתוך שפוגעת בך במטוס זה לא דבר סימפטי, זה גם יכול לסכל את המבצע. ולכן ניסתנו את הנתיב, ולכן בפועל טסנו עם מפות, שמפות מעודכנות באופן חלקי. זה לא היה שינוי דרמטי, אבל זה היה בכל זאת שינוי מסוים, וזה היה ב-6:30, סיימנו את התדריך בסביבות 7, אחרי התדריך עשינו תדריך במבנה אצלי בחדר לכל הצוותים. בזמן הזה חשפנו עוד שני אנשים בטייסת, כי בסוף שאתה ממריא אתה שם בטייסת צוות ניהול לחימה, מישהו שמנהל את הטייסת בזמן שאנחנו באוויר, אז חשפנו עוד צוות מצומצם שיתחיל להתכונן, ובו זמנית גם חיל אוויר יפעיל תרגיל חימוש, על מנת שחיל אוויר יהיה ערוך למלחמה במידה וזאת תפרוץ אחרי התקיפה, מבלי שאנשים מכירים מה הולכים לתקוף. חלקם חשבו מודל, חלקם חשבו שהולכים לתקוף איזושהי מטרה איפשהו, או חלקם ידעו שהולכים לתקוף מטרה בסוריה, אבל אף אחד, למעט הבודדים שנחשפו, לא ידעו מה המטרה, אבל ידעו שהם צריכים להיערך כתגובה למה שאנחנו עושים, לפתיחת לחימה, ובעצם כל האנשים זרמו לטייסת במקביל, וניהלנו בעצם שני גפים בטייסת, גף אחד שמתעסק בתקיפה, וגף שני שמתעסק במוכנות של הטייסת לפתיחת לחימה.
איך אומרים דבר כזה לחבר'ה?
שקדי אמר, יש פה מסרים ברמה של הציונות, ויש פה מסרים ברמה אופרטיבית. כשאומרים לאנשים שיש כור גרעיני בסוריה שיכול להיות חם בכל רגע וסוריה יכולה לפתח יכולת גרעינית, לאנשים זה מאוד ברור מה המשמעות של זה. המשמעות היא סיכון קיומי למדינת ישראל במרחק לא רחוק מפה, וגם זה ברור שזה משהו שאתה רוצה לטפל בו מבעוד מועד. אבל בכל זאת היה שיח גם על זה, על המשמעות של המטרה ועל החשיבות של התקיפה שלה ועל החשיבות של ההשמדה שלה, זה בצד של חשיבות המטרה וחשיבות המשימה. צד שני, שהוא לא פחות חשוב, ואפילו יותר מסובך להסבר, שרצינו להשמיד את הכור הסורי מבלי שהדבר יגרור אותנו למלחמה כוללת עם סוריה או מעבר לסוריה. ובעצם הרעיון של התקיפה היה להגיע באופן חשאי, בשקט מוחלט, מבלי שניתקל באיומים בדרך, מבלי שנצטרך לפגוע במטרות אחרות בדרך, קרקעיות או אוויריות, ומבלי שאנחנו ניפגע על מנת לצמצם את החיכוך ולאפשר לצד שני להכיל את האירוע. זה גם היה חלק משגרת האימונים שלנו. היינו מתאמנים באופן שוטף כחלק מהמודלים שלנו, איך אנחנו טסים, מטוסי אויב מתקרבים אלינו, ואנחנו מתעלמים מהם וממשיכים ישר קדימה, ולא נותנים לאינסטינקט הבסיסי שלך להפיל מטוס אויב שמתקדם לעברך. והגדרנו בצורה מאוד ברורה את הדרך שבה אנחנו נימנע מכל התקלות במטוסי אויב, וגם אם נראה מטוסי אויב מתקרבים לעברנו, לא נעשה שום דבר, אלא אם כן, לא תהיה לנו ברירה. לא תהיה לנו ברירה, זה אומר שיש מולך איום חמור ומיידי, ואם אתה לא תעשה משהו, יפגעו בך. וכך תרגלנו לאורך הדרך, והיו שמים לנו פתיונות, והיו שמים לנו דילמות, ואנחנו צריכים להתעלם ולהמשיך ישר, ולפעמים שמים לך דילמה שאתה כן צריך לעשות משהו, כי לפעמים המטוס יכול לזהות אותך. אבל באופן כללי, מתווה הטיסה שלנו בלילה, בגובה נמוך, בחושך מוחלט, בשקט מוחלט, מקטין את האפשרויות לחיכוך ולהגעה של איזשהו מטוס אויב שיצליח ליירט אותנו. זה לא בלתי אפשרי, אבל הסיכוי לכך הוא מאוד נמוך.
עכשיו, כשמצד אחד אתה מעל מדינת אויב, ומצד השני אתה צריך להימנע מעימות כמעט בכל מחיר, איך ברמה אופרטיבית בכלל אתה יכול להימנע מחיכוך כזה?
את החיכוך אתה מונע בשתי דרכים עיקריות. דרך אחת זה לטוס בגובה נמוך בלילה חשוך, שגם קשה לנעול עליך במקם, גם קשה, אי אפשר, עד בלתי אפשרי לראות אותך בעיניים, ולכן גם אם מטוס יגיע לסביבתך, הוא לא יכול לבצע שום אקט התקפי משמעותי. בשביל לבצע אקט התקפי הוא צריך לנעול עליך במקם או לראות אותך בעיניים. אם הוא לא זה ולא זה, אז קשה לו מאוד ליירט אותך. זה דבר אחד. דבר שני, אתה כזה שטס, צריך שתהיה לך הרבה מאוד סבלנות. אתה צריך לחכות בסבלנות עד השנייה האחרונה, ורק כשאין לך ברירה, אתה צריך להגיב. וכל עוד זה לא קורה, אתה ממשיך לטוס במהירות גבוהה, בגובה נמוך, בשקט מוחלט, וממשיך ישר קדימה, עוקב אחרי מטרות האויב, ומצפה לזה שהם יעברו אותך מבלי ליירט אותך.
מה לגבי סוללות טילים? איך נמנעים מזה? הרי סוריה מרושתת.
סוריה היא, אני חושב שהיא אחת המדינות הצפופות בעולם בטילים להגנה אווירית. טילים מכל הסוגים וכל המינים, היא מרוצפת לכל אורכה ורוחבה. על מנת לטפל בדבר הזה, אתה בונה נתיב לתקיפה ובחזרה מהתקיפה, שימנע מחיכוך עם הסוללות. זה בעצם הרעיון המבצעי. זה לא לטוס במקום שהאויב יכול לראות אותך, לנעול עליך ולשגר עליך. ואתה נמנע מזה על ידי לטוס, למצוא נתיב שיקשה עליו לגלות אותך, יקשה עליו לנעול עליך, ובעצם אתה מצמצם את האפשרויות ממגע של האויב. השמיים הם גדולים והמדינות הם גדולות, ולכן אתה יכול, אחד הלקחים ממלחמת יום כיפור, דרך אגב, זה שלא, הנתיב חזור הוא אף פעם לא מדויק, הוא לא בדיוק הנתיב הלוך. אתה לא רוצה לחזור על אותו נתיב שבאת. זה אחד מהלקחים הגדולים של מלחמת יום כיפור, ממבצע דוגמן 5 בכלל. ובמקרה הזה, יש לך נתיב הלוך שהוא נתיב בסדר. אם אתה נתקל באיומים, אתה כמובן יכול לשנות את הנתיב יש לך גמישות לשנות את הנתיב, להתרחק, או לזוז למקומות שבהם תקטין את האיום, ובדרך חזרה אתה חוזר לא על אותו נתיב, וגם שם, אם אתה מזהה איזשהו משהו חדש, אתה יכול להגיב אליו. היום המערכות הטכנולוגיות מאפשרות לך להבין בצורה די טובה אם מישהו מאיים עליך בפועל. והמודיעין אמור לספק לך את המידע איפה אמורות להיות הסוללות. כמובן שיצאנו למבצע הזה, יצאנו מנקודת הנחה שיהיו הפתעות. המודיעין הציג לנו תמונה מסוימת. אני מטבעי, למרות שבשנים יותר מאוחרות הייתי ראש לק מודיעין, אני עדיין לוקח את המודיעין והמידע בערבון מוגבל, ובסטייט אוף מיינד שלי אני תמיד מחכה להפתעות. ואמרנו שאם תהיה הפתעה, אז אנחנו נזהה אותה, ונגיב אליה כמו שאנחנו יודעים, ואנחנו מיומנים בדבר הזה. תרגלנו את זה הרבה מאוד פעמים. חלק מהתרגולים שלנו היו עם סוללות שאימו עלינו, סוללות שניסו לראות עלינו, חלק היו... תרגלנו את כל האופציות האפשריות ככה, שאם... יבצבץ לו איום שמפתיע אותנו, אנחנו נדע איך להגיב אליו.
טוב, נראה לי שעכשיו זה הזמן שלי להתרווח אחורה בכיסא, לתת לך, לספר את כל הסיפור, מהמראה עד הנחיתה. בבקשה.
הייתי דווקא לוקח את זה קצת אחורה עוד לפני, לפני ההמראה. כשהודיע לי מפקד הבסיס בבוקר, בבוקר החמישה בספטמבר שאנחנו מופעלים, אתה מתארגן, מתחיל להיצמד לדברים שהכנת מראש, לדברים אוטומטיים. בכלל בחיים, באירועים כאלה, כדאי להיצמד למוכר ולמוכן, ולא לנסות להמציא דברים. אלתורים הם טובים, אבל הם בדרך כלל פחות מוצלחים. אחת הדילמות שלי היו בכלל, אוקיי, אם אני מתקשר לאשתי או לא מתקשר לאשתי, כי אשתי לא הכירה, היא ידעה שאנחנו מתאמנים, אבל בסוף כשאתה חי בבסיס, מתאמנים כל היום, מתאמנים למבצעים, עושים דברים, בסך הכל היא הכירה את סדר היום הזה, אבל כמובן שהיא לא הכירה את המבצע, היא לא הכירה את המטרה, היא לא הכירה שום דבר. אבל בכל זאת, אתה הולך, אתה יוצא למבצע, שאתה לא בטוח שתחזור ממנו, אתה לא בטוח שתחזור ממנו, אני חייב להגיד את זה, למרות שהתכוננת ואתה יודע, אבל זה, אתה הולך ל... לארץ הלא נודע במידה מסוימת, וזו טיסה מורכבת שיכולה להיות גם מאוד מסוכנת, ואתה מתלבט, אתה מתקשר, אתה לא מתקשר. בסוף אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אתקשר לשיחת חולין, רק שתשמע את הקול שלי, דיברנו על הוועדה, וזהו, ומעבר לזה חזרתי לשגרתי, אבל זו הייתה דילמה, קטנה.
כמה זמן זה היה לפני?
אני חושב שאיפשהו בצהריים, כשירדתי לחדר, אחרי שבדקנו את המטוסים, אמרתי שחזרנו לחדרים לנוח קצת, כי לא ידענו מתי תהיה התקיפה, ורצינו להיות מוכנים לתקיפה באמצע הלילה, או בבוקר למחרת, אתה לא יודע מתי זה יהיה, אז אתה רוצה למלא את המצברים, על מנת שלא תהיה, עייף. היינו די עייפים, כי לילה קודם הלכנו לישון מאוד מאוחר אחרי האימון לילה. אז איפשהו בצהריים הרמתי לטלפון. זו הייתה דילמה אחת. דילמה שנייה הייתה באמת אם להגיד לצוותים או לא ומתי להגיד, ואני החלטתי שזה יקרה בתדריך. בשש וחצי, לאור לקחי העבר ולאור החשיבה שלי שזה לא באמת ישפיע על התוצאה הסופית, כי הם מוכנים, מיומנים, מתורגלים, ובחרנו צוותים מצוינים. שזה גם קושי לי, את מי אתה בוחר למבצע כזה, כי יש, בטסט יש הרבה אנשים מצוינים, ומי שאתה לא בוחר, הוא מתאכזב מזה שלא בחרת אותו. אבל אחרי הרבה חשיבה, החלטנו שבסוף צריך לבחור, ובחרנו צוותים מצוינים ששמחנו להם ב-100%, והיינו בטוחים שהבחירה הזאת תתקבל באופן מלא ושלם על ידי שאר הצוותים, שיהיה קונסנזוס סביב הבחירה הזאת. זאת הייתה הדילמה השנייה, ובעצם מפה רצנו במשך כל היום, הזמן עבר נורא מהר, התחלנו להתגלגל, באיזשהו שלב הבנו שההמראות מתוכנות סביב 9:30, יצאנו למטוסים מוקדם אחרי שתדרכנו את הצוותים באופן מלא, הבנו מה המשמעויות של השינוי נתיב שעשינו אותו בכמה שעות לפני, ובעצם הגענו למטוס, הנענו את המטוס, המטוס הראשון שיש לך מטוס ויש לך לכל מטוס יש ספר. התנענו את המטוס והייתה תקלה במטוס הראשון. כן, הייתה תקלה, לא תקלה כבדה, אבל תקלה שיכולה להשפיע, יכולה להשפיע על ביצועי החימוש. חיבינו את המטוס, רצנו למטוס השני, הנענו את המטוס.
זה קורה הרבה או נדיר?
לא קורות הרבה תקלות. לא קורית הרבה תקלות, גם הסופה, אנחנו, טייסת 253 היא טייסת סופה, המטוסים הם מטוסים חדשים יחסית, מטוס מאוד אמין, עם מעט מאוד תקלות, בטח תקלות של ביטולי גיחה, זה נקרא ביטול גיחה, זה קורה לך מעט מאוד, אבל זה קורה, ואתה גם מוכן לזה, זה חלק מהמקרים ותגובות, ולכן אתה יוצא מספיק מוקדם למטוס לפני, על מנת, כחלק מחישוב הזמנים שלך, אתה לוקח בחשבון שתתקלקל, שהמטוס תצטרך להחליף אותו, תצטרך לחבות אותו, לרוץ המטוס השני, ועדיין תעמוד בזמנים. חימשנו מספיק מטוסים, כי בפועל אמרנו שלישייה, לא אמרנו זוג. אמרנו, היה לנו גם ספרים על הקרקע, שאם מטוס מתקלקל, אז מחליפים למטוס השני, לכל מטוס היה, לכל אחד היה מטוס ספר, וגם אמרנו שלושה מטוסים לאוויר ולא שניים, שעל מנת שאם באוויר אחד מאיתנו יתקלקל, אז יהיה מי שיחליף אותו באוויר. זאת, זה... לקחנו ספרים מכל הכיוונים, וזה מקרים ותגובות מכל הכיוונים ולכל האפשרויות. אתה לא מוכן להשאיר שום מקום למזל או לספק. אתה רוצה שבסוף שני מטוסים יגיעו למטרה ויתקפו אותה, וגם תפיסת העולם, לפחות תפיסת העולם שלי, ואני מאמין של כל מי שהשתתף במבצע, שהמטוס שלך הוא זה שישמיד את המטרה. למרות שהגענו שמונה מטוסים לתקוף את המטרה, עם חימושים שונים, והיה ברור שזה מספיק חימוש בשביל להשמיד את המטרה, תפיסת העולם או הנחת העבודה שלי הייתה, שהמטוס שלי, הפצצה האחרונה שאני מטיל, היא זאת שתשמיד את המטרה. ולכן זאת, כל הפצצות צריכות להגיע, לפגוע ולעשות את העבודה. זה תפיסת עולם, כלומר, אתה לא מוכן לוותר על שום דבר. אתה רוצה לבוא עם כל הסדק. אמרנו, יחסית מהר אתה עובר לטיסה בגובה נמוך, טיסה מאוד ארוכה. הפתיעו אותנו עננים, לא תדרכנו את זה, לא ידענו את זה. בטיפוס להר, עננים יחסית כבדים. שרק בשביל לסבר את האוזן, אנחנו טסים בטיסה הזאת עם פוד טיסה שמאפשר לנו לטוס בגובה מאוד נמוך בלילה. אתה יכול לטוס איתו פחות מ-100 מטר.
מה זה פוד?
פוד, זה נקרא פוד שואם. פוד זה משהו שאתה תולה על המטוס, שהפוד הזה יש לו מקם שיודע לזהות מכשולים, הוא מסתכל קדימה ומזהה מכשולים. והוא עזר לטיסה בגובה נמוך בלילה. כלומר, אתה טס בגובה נמוך, המקם של הפוד, אם הוא מזהה מכשול, הוא מטפס מעל המכשול, אם הוא מזהה מכשול פתאומי, אז הוא מטפס בצורה מאוד אגרסיבית, ואתה כל הזמן מבקר את פעולת הפוד. כלומר, אתה נותן לפוד לטוס באופן עצמאי, יש לך אפשרות אם הפוד מתנתק, לטוס גם בלי הפוד, אבל מעולם לא טסנו בגובה נמוך בתוך עננים. זה בניגוד לכל אופציה של טיסה באימונים ובמודלים. כי תחשוב שאתה טס בתוך ענן, אתה לא רואה שום דבר, אתה טס בגובה של כלום מעל הקרקע, אתה מאוד מאוד קרוב לקרקע, ואתה לא יודע גם איך הפוד הזה מתפקד בתוך ענן. זאת האמת. כי מעולם לא בדקנו את זה, ומעולם לא ניסינו את זה. זה נקודה שאתה לא יכול להתאמן בה. כי זה מאוד מאוד מסוכן. והיה ענן, ואתה נכנס לתוך ענן, ומקווה לטוב.
כדי לחדד, אתה לא יכול לעלות, כדי שהמקם לא יגלה אותך.
אם תטפס, אתה תתגלה, וזה יכול לחרב את המבצע, כי עכשיו יזהו אותך, יזניקו מטוסים, והדבר השני זה גם מגדיל את האופציה לאימות רחב אחרי המבצע. ולכן האופציה לטפס באמת באמת לא קיימת. אתה מסתכל, יש לך אחד הדברים, זה לא, אתה לא עיוור לגמרי. כשאתה טס עם הפוד, אתה רואה מה הוא רואה. יש לך מסך שאתה רואה על הפוד מה הוא רואה, ואם הפוד פתאום לא רואה שום דבר, אז הוא יתאפס. אבל אתה, עוד פעם, אתה נכנס למקום שלא בדקת אותו, לא התאמנת עליו, לא מכירים אותו מהספרות, ואתה מקווה שזה יעבוד טוב, שגם תמשיך לטוס בגובה נמוך, וגם שלא תתנגש בער. אבל זה חלק מהסיכונים שאתה מבין כשאתה טס בכלל, וכשאתה יוצא למבצע כזה בפרט. המשכנו לטוס, ציפינו לטוס באזור מאוד חשוך. והפתיע אותנו שהוא לא היה כל כך חשוך. כלומר, לפחות בהכנות שעשינו, אז אתה רואה במפה, פה ושם, איזשהו יישוב קטן או משהו, ואתה לא רוצה בטיסה הזאת לעבור מעל יישובים. בעיקר, כי אתה לא רוצה שיראו אותך. כי אתה יודע, מישהו רואה אותך, הוא עכשיו מרים טלפון למישהו שהוא מכיר, הוא מרים טלפון למי שהוא צריך, ופתאום יודעים שיש, והטיסה היא מאוד ארוכה, יש מספיק זמן להטריע, מספיק זמן להיערך.
כמה זמן הטיסה?
הטיסה כל כולה הייתה באזור ה-4 שעות.
הלוך חזור.
הלוך חזור. אבל תחשוב שאם מגלים אותך בדרך הלוך, אז מטוסים מחכים לך בדרך חזור. כן. הם יכולים להמריא בכלל להכין לך מערבים, או להכין לך פטרולים, בדרך חזור, ויש להם מספיק זמן להתארגן, יש להם מספיק זמן להיערך, ולכן אתה לא רוצה שיראו אותך, ולכן תכננו את הנתיב באופן כזה שלא נטוס מעל יישובים. אבל עדיין זה מאוד הפתיע אותנו שהיו הרבה מאוד יישובים קטנים, השטח היה מאוד מואר, ואתה טס בגובה מאוד נמוך, מאוד מאוד נמוך, אני מדבר מתחת ל-100 מטר, במהירות מאוד גבוהה, ואתה רואה את היישובים, אתה רואה רכבים, אתה רואה הכל, אתה רואה עולם ומלואו, הם רואים, מסתכלים למעלה, שומעים בעיקר רעש, ולא מבינים מה זה הדבר הזה שעובר להם מעל השמיים, וזה היה דבר מפתיע. הדבר הבא שהוא קצת, הוא היה יפה במיוחד, תוך כדי משיכה אנחנו רואים את הירח מפציע, הירח, אנחנו מושכים לקראת תקיפה ורואים את הירח בצד שמאל שלנו בשמיים, קטן יחסית, אבל יפהפה, וזה משהו שיושב חזק מאוד כזיכרון צילומי בראש. אחרי שתקפנו, התקיפה הייתה בסדר, הכל נראה בסדר, זה משהו מאוד, מאוד מקצועי, מאוד ממוקד. אתה טס הרבה זמן, אבל כשאתה נכנס לאזור התקיפה, אתה מאוד מתורגל בדבר הזה, אתה מאוד ממוקד, מאוד מפוקס. זה כמו לעצור את הנשימה, זה כמו צלף שעוצר את הנשימה לפני שהוא יורה, אז זה משהו שאולי דומה. אתה מאוד בתוך האירוע, ושום דבר לא מסיח את דעתך.
מעל הכור הייתם בשורה בעצם, נכון?
כן.
מה היה המיקום שלך?
אנחנו היינו הזוג האחרון.
אז אתה אומר שאתה מגיע, אתה כבר רואה מלמעלה אש ותימרות עשן.
אתה רואה שהמקום, כן, אבל עדיין שמשכנו רואים את הקובייה כקובייה, אתה לא יודע גם מה קרה בקובייה, כי בסוף המבנה עצמו הוא לא הדבר המשמעותי. השאלה זה מה קרה מתחת לקובייה, מתחת לפני הקרקע. זאת השאלה המשמעותית. אתה יודע כבר, אתה רואה שכבר פגעו חימושים במטרות, ובעצם לפני עוד שאנחנו מנמיכים לגובה נמוך, אני לא משוכנע, יכול להיות שזה אחרי שנמכנו גובה נמוך, דיווחנו, אנחנו כאחרונים, היינו צריכים לדווח את הקוד אריזונה, שהמשמעות שלו שהמבנה האחרון תקף והכל בסדר ואנחנו בדרך חזרה, וזה הדיווח אריזונה. שאלת אותי קודם, מה זה אריזונה? אז זו שאלה טובה. לא שאלנו את עצמו את השאלה הזו, בשבילנו זה היה איזה קוד. קוד חסר משמעות, אבל כשאתה משדר אותו כולם מבינים מה זה אומר ואיזה משמעות יש לקוד הזה לאור המטרה שתקפנו. הנמכנו לגובה נמוך, התחלנו לטוס בדרך חזרה, ראינו שהמצב שלנו עם הדלק בסדר. היה לנו חשש, היה חשש שהדלק יהיה מגבלתי. בגלל שתטס טיסה מאוד ארוכה, במהירות מאוד גבוהה, בגובה נמוך, עם מטוס מאוד כבד, זה צורך הרבה דלק. תרגלנו את זה מספר פעמים, והייתה לנו ערכה די מבוססת על מה הולך לקרות איתנו, אבל כחלק מהמקרים ותגובות, היינו מוכנים שגם אולי יהיו הפתעות לרעה. כתווי הטיסה הוא כזה שהוא לא, אתה לא טס ישר לגמרי. זה לא כמו לנסוע, כשאתה נוסע עם רכב באוטו, במקום מישורי, אתה נוסע 90 קמ"ש, אז צריכת הדלק היא קבועה. במטוס זה לא עובד בדיוק ככה, המטוס מטפס קצת, יורד קצת, המהירות קצת משתנה. היו לנו חישובים מאוד מדויקים שבפועל היו באמת מדויקים, ולא היה לנו מחסור בדלק, ובסך הכל הרגשנו שאנחנו טסים, יכולים לטוס בבטחה חזרה. תוך כדי הטיסה היו עלינו מספר נעילות, אבל הערכנו שזה לא נעילות שמסכנות אותנו.
זה עוד מקום מטוסים.
היה לנו כל מיני נעילות. היה לנו כל מיני נעילות, גם נעילות של איומים קרקעיים וגם נעילות של מטוסים, אבל בדיעבד לא הוזנקו מטוסים, אבל לפעמים המערכת יכולה לזהות תדרים מסוימים כתדרים שהיא חושבת שזה מטוס או סוללה קרקעית, אבל לא, זה לא משהו שבזמן אמיתי היינו מאוד מוטרדים ממנו, כי זה גם היה רחוק, וגם לא מאיים בשלב הזה, ככה שהרגשנו אנחנו בסדר, גם הרגשנו מאוד בטוחים שאנחנו טסים מאוד נמוך, מאוד מהר, קשה מאוד לעשות משהו נגד הדבר הזה, אבל עדיין תמיד יכולות להיות הפתעות. בעצם חצינו את הגבול, טסנו חזרה לאורך הים, בגובה מאוד נמוך, ואיפשהו לקראת הבסיס טיפסנו לגובה, עם אושר פנימי מאוד מאוד חזק, קשה לי לתאר אותו, כמה... איזה תחושה זאת? תחושה מטורפת, תחושה מטורפת. של אושר, של סיפוק, של גאווה, של... זה חבילה גדולה שקשה מאוד להרוז אותה. נחתנו, הגענו לדטק, שאנחנו יודעים שאף אחד לא יודע כלום. ודטק הייתה קצת... חיכו לנו הרבה אנשים, ואנשים היו קצת מבולבלים. חיכו לנו הרבה אנשים בדטק, ואני יודע שאסור להגיד כלום, ואני... שמתי ריצ'ראץ' על הפה, סגרתי את הריצ'ראץ', וכולם שואלים אותי, נו, איך היה זה? אני אומר להם, היה מצוין, היה מוצלח, והם מנסים לדובב אותי, ואני שומר על שתיקה. אנשים לא ידעו אם זה מודל, כי לילה קודם איתנו חימוש במודל. כלומר, לפעמים במודלים אתה מטיל חימוש, אז מבחינתם יצאנו למודל, איתנו חימוש, חזרנו, הכל בסדר.
כמו גם היה אימון באותו זמן.
כן, אבל האימון הוא היה פחות רלוונטי, זה היה בשלב יותר מאוחר, אבל האימון הוא לא היה אימון עם טיסה, הוא היה אימון רק של תרגול חימוש. בדרך כלל בתרגיל חימוש, אתה תולה חימוש על המטוסים, בודק את המטוסים, ואחרי זה מפרק את החימוש. אבל גם יום, לילה קודם, אמרנו והשלחנו חימוש במסגרת מודל שלקח את אותו זמן, כי עשינו מודל מלא. היינו עושים מודלים אחד לאחד, מבחינת זמן הטיסה. ולכן לא ידעו מה להגיד, אני שמרתי על שתיקה, לא ידעתי מה קורה, אתה גם לא יודע מה קורה, מה קורה מסביב, ראינו שבינתיים שקט ולא קורה שום דבר, הגענו לטייסת, זה היה כבר די מאוחר, לקראת 2 לפנות בוקר, עשינו תחקיר, תחקיר לתקיפה, הבנו שעל פניו התקיפות היו מדויקות והכל בסדר, אנחנו רואים את זה גם בסרטים שלנו בתחקור, ולוקח קצת זמן עד שהמודיעין יודע להגיד מה קרה שם בפועל, אבל התחושות הן טובות. דיברתי עם מפקד חיל האוויר, הוא התקשר לשמוע איך היה, ודיברתי איתו בטלפון האדום, סיפרתי לו, ובעצם מהשלב הזה עברנו לשלב הבא, שכבר כל הטייסת נמצאת בטייסת, ובעצם עושים בטייסת תדריך פתיחת לחימה, למרות שעוד לא קורה כלום. והגענו לטייסת, בעצם עברנו לשלב הבא של תדריך לחימה בטייסת, כולם נמצאים בטייסת, ועדיין אסור לך להגיד להם שום דבר. אז לא אמרנו שום דבר. עכשיו, חלק מהאנשים הבינו שהייתה תקיפה בסוריה, גם התחילו רעשים בתקשורת, די מהר שהייתה תקיפה בסוריה, יותר לקראת הבוקר של השישי בספטמבר, התחילו רעשים שהייתה תקיפה, וגם בטייסת, עוד חלק מהאנשים בטייסת, זה היה משעשע, חלק מהאנשים בטייסת שואלים אותי בתדריך, ניצן, מה, כאילו מה הסיפור? עשית, הלכתם, המראתם למודל, למה אתה עושה תדריך פתיחת לחימה? אז אמרתי בטייסת, חברים, בואו נעשה רגע אישור קו, תקפנו בסוריה, אי אפשר לדבר על מה תקפנו, תקיפה משמעותית, מוצלחת, ובמידה ותהיה תגובה, אנחנו עכשיו ערוכים לתגובה הסורית. והכוונה היא לחכות בסבלנות, להיות דרוכים, ואם נצטרך אנחנו נגיב למה שיקרה. אבל זה הסיפור. זה היה 3 ימים לפני ראש השנה. זה היה 3 ימים לפני ראש השנה.
זאת אומרת שכולם נשארו בבסיס?
כולם נשארו בבסיס, כן. כולם הגיעו לטייסת, כל אנשי המילואים הגיעו לטייסת. איבנו את הצוותים, גם צוותי האוויר, גם את צוותי הקרקע. הגיעו כולם לטייסת, עשינו את התדריך, היינו בכוננות, כמו כל חיל האוויר, מטוסים חמושים, משימות, צוותים, עשינו תדריך, ובעצם האנשים נערכנו לבאות, שככל שעברו הימים, ראינו שלא קורה שום דבר, הכוננות הלכה וירדה, ובעצם ביום שישי, אני עד יום שישי עוד הייתי בבסיס, את הצוותים שחררנו כבר ביום, איפשהו ביום חמישי, התחלנו לרדד.
לפני ראש השנה.
כן, לרדד את כמות הצוותים, כי כבר לא היה צורך, הכוננות התחילה לרדת. גם היה ברור שאם לא תהיה תגובה מיידית, אז הסיכוי למלחמה הולך ויורד. ולכן כבר די היה ברור שזה לא הולך למלחמה. ובעצם ביום שישי הגעתי הביתה, ואני לא יכול לספר שום דבר, לא לחברים, לא לאשתי, לא לאנשים מהטייסת שלא חשופים, למרות שהתחילו כבר פרסומים, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל התחילו כבר, היו כל מיני פרסומים בנוגע למה תקפנו, לא תמיד מדויקים, אבל אנשים יכלו להבין את הרעיון, למרות שאסור היה לדבר על זה. אסור היה לדבר על זה, אסור היה לחשוף את זה, לא את מה תקפנו, לא את שיטת התקיפה, ושמרנו על זה... שמרנו על הסוד הזה, אני חושב, בצורה מופתית לאורך הרבה שנים.
אז אתה אומר שאשתך ידעה על זה? מה, רק שזה פורסם לכולם?
אשתי, פעם ראשונה ששמע ממני באופן רשמי על התקיפה, הייתה כאשר זה פורסם באופן רשמי בישראל.
וואו.
סדר גודל של 10 שנים מאוחר יותר. בתקופה הזאת אפילו לא היינו בארץ, הייתי נספח צהל ומערכת הביטחון בסינגפור, וכשהיינו שם זה התפרסם, הצנזורה אפשרה את הפרסום על זה, וזה בעצם הפעם הראשונה שאשתי שמע על זה ממני באופן רשמי. אבל לאורך השנים ידעו מה היה שם, גם אם לא השארתי, אני מעריך שגם אם לא, היא לא שמעה את זה ממני, היא העריכה מה היה שם, אבל זה בעצם הפעם הראשונה שיכולנו לדבר על זה, בצורה יותר פתוחה. לאורך השנים, זה מצחיק, לאורך השנים יש לך בדיקות ביטחון כאלה ואחרות, וכל פעם אתה הולך לבדיקת ביטחון, ושואלים אותך, סיפרת לאשתך? ואתה אומר להם, לא, לא סיפרתי לאשתי, ואומרים לך, מרימים גבה, איך זה יכול להיות? אתה אומר להם, חברים, לא, לא סיפרתי לאשתי, ותכף אתה הולך לעשות על זה פוליגרף. הם לא האמינו לי, אמרו לי, עזוב, תספר לנו שסיפרת. לא. אני חשבתי שנכון, לא יודע, אני חשבתי שזה מיותר.
אבל שאתה יכולת, נכון? לבני זוג מותר
לספר דברים כאלה, לא? לא הייתה הגדרה כזאת. את הדברים האלה עדיף לשמור בשקט. עדיף לשמור בשקט, כמה שפחות חשופים, כמה שפחות דבר, ולהתעזר בסבלנות. בסוף אתה משרת פה את ביטחון מדינת ישראל, אתה לא משרת את עצמך. ואם זה חלק מהאירוע, וזה יכול לייצר שקט לאורך זמן, אז זה עדיף לשמור על שקט. היה חשש שמתישהו, בוא נגיד ככה, שהצד שני ידע בדיוק מה תקפנו. גם עם חלקים קטנים בצד שני ידעו מה תקפנו, כי גם שם זה היה סוד... מאוד שמור, זה היה חלק מעקרונות, חלק מהעיקרון של להימנע מלחימה, היה מתוך ההבנה שבצד הסורי מעט מאוד אנשים חשופים לעובדה שהם בונים שם כור גרעיני. ולכן אסד יוכל לספר סיפורים ולא לספר שהיה שם קור. זה באמת מה שהוא ניסה לעשות אחרי התקיפה. הוא סיפר כל מיני סיפורים, ניסה להעלים ראיות, ועד היום לדעתי הוא לא הודע שהוא בנה שם קור גרעיני. זה היה חלק מהסיפור, ולכן הוא ידע מה תקפנו, מהבחינה הזאת הכל בסדר, גם את המטרה השמדנו וגם זה משרת את ההרתעה, ומצד שני, לפחות פה בישראל, החליטו שזה מיותר לחשוף את זה על מנת לא לייצר עילה לאיזושהי תגובה מתישהו. עברו 10 שנים, כנראה הגיע הזמן, והחשש מתגובה כבר היה פחות רלוונטי. אני מזכיר לך שזה כבר היה תקופה של סוריה אחרת. זה כבר סוריה עמוק עמוק במלחמת האזרחים, נמצאת במקום אחר, איום אחר, מצד שני, רק תתאר לעצמך מה זה סוריה במלחמת האזרחים עם חימוש גרעיני.
אז איך אתה מסתכל על זה היום, באמת? אחרי כל כך הרבה זמן שהסוריה כבר לא אותו דבר, אתם יצרתם תקדים, אתם חושבים שמשתמשים בדברים שעשיתם אז, גם היום?
אני אגיד שני דברים. אני חושב שהתקיפה הזאת של הקור בסוריה ב-2007, היא הייתה, אני לא בטוח שהיא הייתה הראשונה לגמרי, אבל היא הייתה מקרה מאוד מיוחד של תקיפה חשאית עם מטוסי קרב. תקיפה שאתה טס חשאי, בלי שרואים אותך, משמיד מטרה, חוזר לנחיתה, ואפילו לא מספר מה תקפת, ומאפשר לצד שני להכיל את האירוע באמצעות השיטה הזאת. תקיפה חשאית. אני חושב שהיום משתמשים בשיטה הזאת בצורה הרבה יותר מסיבית, כחלק משיטת ביצוע, לאפשר לצד שני להכיל אירועים של תקיפות בכלל ושל חיל האוויר בפרט. ובעניין הזה היה משהו מאוד ייחודי. הדבר השני, שאני חושב, אני מסתכל על הסיטואציה של סוריה היום עם חימוש גרעיני, איזה הגבלות זה מייצר על יכולת התקיפה של ישראל, כל אחד יכול רק לדמיין האם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, כשלצד השני יש יכולת כזאת.
מה דעתך על עצם התרת הפרסום? זה היה נכון? אגו, אסטרטגיה?
לא, אני חושב שזה טבעם של דברים. אין, אתה שומר, אני חושב, אני לא חושב שיש הרבה תקדימים לסוג כזה של תקיפה ששמרו אותה בסוד במשך עשור. אני לא חושב שתמצא תקדים לדבר כזה. של תקיפה של מטוסי קרב ששמרו בסוד במשך עשור. אני חושב שאין תקדים לדבר הזה. יש תקדימים למבצעים חשאיים שאף אחד לא יודע עליהם, לפעמים הצד השני לא יודע עליהם, ואז גם אתה לא רוצה לחשוף את הסוד בשביל לא לחשוף את מה שעשית ומשמש אותך, וגם לא רוצה לחשוף שיטות פעולה. פה זה מקרה אחר, ולכן במשך 10 שנים זה מספיק זמן שכבר מצד אחד חשיפת הסוד לא מייצרת נזק, ומצד שני היא כן יכולה להגביר את ההרתעה ולהגביר גם את האתוס. חלק מהמוטיבציה של האנשים היא בנויה לחיבור לאתוס, ואני חושב שהתקיפה הזאת יש בה משהו מאוד מאוד חזק משמעותי, גם בהקשרים של מדינת ישראל, של צה"ל בכלל ושל חיל אוויר בפרט. ולכן אני חושב שלאחר שעברו 10 שנים, אני חושב שזה הדבר מאוד חיובי לפרסם את זה.
עוד אתוס גדול כזה היה כמובן מבצע אופרה, התקיפה בכור העיראקי. מה הדמיון ומה השוני בעיניך בין שני המבצעים?
אני חושב שיש דמיון מאוד גדול בין המטוסים, בין המבצעים, סליחה. גם בעובדה ששמונה מטוסים תקפו במבצע אופרה וגם שמונה מטוסים תקפו פה. מבצע מאוד ייחודי וארוך טווח. בשניהם השמדנו מטרה שאם לא היינו עושים את זה היינו מאפשרים איום קיומי על מדינת ישראל. שני מבצעים מאוד מאוד מוצלחים, ולכן הדמיון הוא מאוד מאוד גדול. התקופה היא קצת אחרת, המטוסים הם מטוסים קצת שונים. היכולות במבצע שלנו היו לטוס בגובה נמוך בלילה, מה שאי אפשר היה לעשות בשנת 81. חימושים אחרים, דרגת קושי אחרת לכאן ולשם, אבל בשניהם נדרש אימון מדוקדק, אנשים מיומנים, טכנולוגיה מתקדמת, ותמיכה היקפית במבצע כזה על מנת שיצא לפועל, ויהיה מאוד מאוד מוצלח.
אז מבצע אופרה, חיסול הכור בעיראק, מבצע מחוץ לקופסה, חיסול הכור בסוריה. מה המחשבות שלך לגבי מבצע שלישי באיראן?
אני חושב שאיראן זה סיפור אחר. זה סיפור אחר, הוא סיפור הרבה יותר מורכב, גם בגלל המרחק וגם בגלל שגם במבצע אופרה וגם מחוץ לקופסה תקפנו מטרה אחת, שאם אתה משמיד אותה, השמדת היכולת. באיראן זה פרויקט מאוד גדול, פרוס, בהרבה מאוד מקומות. תקיפה אחת זה דבר שהוא לא מספק, אתה צריך לייצר הרבה מאוד תקיפות, בו זמנית, במרחק מאוד מאוד גדול, ובסוף אם מדינת ישראל תצטרך לבצע את זה, היא תבצע את זה. אני חושב שהשאלה היא תמיד שאלה של אלטרנטיבה. מדינת ישראל לא יכולה לאפשר איום קיומי מחוץ לגבולותיה, שאתה תלוי רק בכוונותיו ורצונותיו של הצד שני. זה לקח ישן נושן מימי היווסדה של מדינת ישראל, לאור השואה, לאור הניסיונות שלנו. כנראה שאת מה שאנחנו, את סיכול האיום הקיומי על מדינת ישראל, ישראל צריכה להוציא לפועל, וקשה לי להאמין שמישהו יעשה את זה עבורנו. יכול להיות שכן. הניסיון מלמד שלא, אבל צריך להיערך לזה, להתכונן לזה, ולעשות את הכי טוב שאנחנו יודעים. אבל תמיד, כמו שאמרתי, אתה בודק אלטרנטיבות. איזה הישג אתה יכול להביא, ומה האלטרנטיבה מנגד. ואת שני הדברים האלה אתה שוקל, וכשההישג גבוה מהנזק האלטרנטיבי, אז אתה הולך ומבצע. זו תפיסת העולם שלי.
עכשיו, גם במבצע הזה, כמו שכבר פורסם, היו באמת, כמו שאמרת, שתי אלטרנטיבות. התקיפה אווירית הייתה רק אחת מהן, האפשרות השנייה הייתה כניסת כוח קרקעי. בסופו של דבר, החליטו מערכת הביטחון ללכת על תקיפה אווירית. למה אתה מעריך שזאת הייתה ההחלטה הסופית ברגע האחרון ממש?
אני חושב שזה לא, השאלה שלך היא לא שאלה של או זה או זה. זה גם זה וגם זה. ומה שיפה בעניין הזה שלמדינת ישראל יש יכולת לבצע את המשימות שנדרשות במספר אופנים. ואתה משתמש באופן שבו אתה בוחר על פי השגת המטרה, הסיכונים, החשיפה, המורכבות. יש הרבה מאוד פרמטרים שבעתיים אתה בוחר את שיטת התקיפה. ועדיף שיהיה למדינת ישראל הרבה מאוד אלטרנטיבות. כמה שיותר, יותר טוב. זה לא פוגם, לא ביכולת המופלאה של חיל האוויר ואנשיו, באוויר ובקרקע, וזה לא פוגם בשאר יכולות צהל, היכולות הידועות והיכולות החשאיות. טוב שיש לנו מזה, וטוב שיש לנו מזה.
טוב, ככה לקראת סיום, זה משהו מעניין. אני שמעתי שבאחד האימונים שקדי הורה על ניסוי בסוג חימוש חדש לחלוטין, ממש יום יומיים אחרי שהוא הגיע. השתמשתם בו והייתה תקלה. היה?
היה, כן. אני אקדים ויומר שכחלק מההכנות למבצע בדקנו הרבה מאוד דברים שלא בדקנו אותם לפני. שהיו כל מיני פינות כאלה פינות שרצינו לבדוק אותם ולהיות בטוחים שהם עובדים. שקדי דגל לאורך כל השנים, שכל דבר שעושים צריך לבדוק אותו לפני. אז בדקנו כל דבר לפני, וחלק מהעניין היה גם לנסות לקדם חימושים שנמצאים בתהליכי פיתוח, שחשבנו שיכולים להועיל לנו במבצע הזה, וקידמנו אותם בצורה מאוד מהירה ולא סטנדרטית, וחלק מהקידום היה לתלות אותם פעם ראשונה על המטוס, ולהטיל אותם בפעם הראשונה ולראות איך הם, שהם פוגעים, שהכל בסדר. וטסנו עם חימוש חדש כזה, תלינו אותו על המטוס, ובמהלך הטיסה, לא אצלי, אצל אחד הטייסים אצלנו בטייסת, החימוש השתחרר ופגע והכל בסדר, אבל כשחזר לנחיתה ראינו שיש פגיעה בהגה גובה, והסתבר שחלק מהחימוש התפרק באוויר ופגע בהגה גובה. הבנו שעם החימוש הזה אנחנו לא נשתמש, למזלנו לא קרה שום דבר, אבל זה היה חלק מתהליך ההכנה, חלק מתהליך הלמידה, וחלק מהסיכונים שאתה לוקח על עצמך בהכנה למבצע כזה.
והשאלה האחרונה שלי, נקודה אולי כואבת, טורקיה, המחלים הנתיקים, תספר לנו קצת מה היה שם, מה זאת הפרשייה הזאת.
סוגיית הנתיקים ליוותה אותנו מתחילת הדרך של המבצע. כלומר, מה עושים עם הנתיקים? האם ממשיכים איתם, משליחים אותם? בתפיסת העולם או בשיטת הלוחמה האווירית, אתה טס עם נתיקים כי יש בהם יותר דלק. אם אתה תוך כדי טיסה עם נתיקים פתאום מופנה לקרב אוויר או צריך להתגונן, אז אתה משליך את הנתיקים, כי כשאתה משליך את הנתיקים המטוס יותר קל ומתמרן הרבה יותר טוב. ולכן אם אתה עכשיו נדרש לתמרון משמעותי, או כי אתה מתגונן או כי אתה הולך לקרב אוויר, אז אתה משליך את הנתיקים. זה סיטואציה אחת. הסיטואציה השנייה, שאתה ממשיך לטוס עם הנתיקים, ומה אתה עושה עם הנתיקים אחרי שנגמר הדלק? אחרי שגמרת את כל הדלק בנתיקים, אתה קודם כל מעביר את כל הדלק מהנתיקים, ואחרי שנגמר הדלק, האם אתה ממשיך לטוס עם נתיקים? בעיקרון, ברוב הטיסות, אנחנו ממשיכים לטוס עם הנתיקים, כי נתיקים זה לא דבר מתקלה, אתה רוצה לשמור עליהם, כי זה חלק מהציוד של המטוס, וזה גם לא דבר זול כל כך. אז בעיקרון אתה לא משליך נתיקים. פה במקרה הזה התלבטות הייתה אם כן להשליך את הנתיקים אחרי שהם סיימו להעביר דלק, על מנת לתת מענה או מקרים ותגובות לדרך חזרה. כי א', אם השלחת את הנתיקים אחרי שסיימת את העברה שלהם, יהיה לך יותר דלק, כי המטוס צורך פחות דלק אחרי שהשלחת את הנתיקים, הוא בתצורה יותר קלה, עם גרר יותר נמוך, משקל יותר נמוך, פחות משקל, אבל בעיקר גרר, ולכן הוא צורך פחות דלק. והדבר השני, אתה מוכן מעכשיו לעכשיו לתגובות, אבל הסיבה העיקרית הייתה דלק. והתלבטנו עם זה לאורך זמן. ההנחיה הייתה להשליך את הנתיקים, אחרי גמר העברת הדלק. גם מוגדר פחות או יותר איפה משליחים אותו. וחלק מהעניין, אני יכול להגיד על זה שני דברים, שתי אנקדוטות. אחת, אצלי במטוס החלטתי שאני לא משליך את הנתיקים. גם הייתה לנו איזושהי בעיית העברת דלק, שסיימנו להעביר את הדלק מאוחר, ולמרות שהגדרנו שמשליחים את הנתיקים, בדרך חזרה ראיתי שיש לנו מספיק דלק, שיש לנו עודף מספק גם אם ניתקל, ובזמן אמיתי החלטתי שאני לא משליך את הנתיקים. זה נראה לי לקחת סיכון מיותר. לא היה לנו הרבה ניסיון עם השלחת הנתיקים האלה בגובה נמוך מסופה. ושאתה משליך, כל דבר שאתה משליך אותו ממטוס, יש בזה גם סיכון. הוא יכול לפגוע במטוס, תוך כדי ההשלכה. ולכן אמרתי, לקחנו מספיק סיכונים, נראה לי סיכון לא נכון. עכשיו, מכיוון שלא דיברנו בקשר אחד עם השני, גם לא אמרתי שום דבר למספר 2 שלי. ליוני ואביעד, לא אמרתי להם כלום, והם כן השליחו את הנתיקים על פי תכנון. הדבר השני, בגלל שזזנו קצת, הזזנו קצת הנתיב כמו שסיפרתי, והתחככנו, עם צפון הגבול הסורי, לכן חלק מהנתיקים מצאו את עצמם בטורקיה. בדיעבד, לא לקחנו בחשבון שיש כיתוביות, על חלק מהנתיקים היו כיתוביות בעברית.
וואו.
ואת זה לא לקחנו בחשבון, אמרתי קודם, לא כתירוץ, אלא לא הייתה חשיבה של תקיפה חשאית במטוסי קרב. בסדר? ואם אתה רוצה, כשאתה עושה תקיפה חשאית, אז אתה גם מוריד סימנים מזהים. הדבר הזה איפשהו התפספס בדרך, אני לא זוכר אם על הנתיקים שלנו היה כיתוביות בעברית, אני לא משוכנע בזה. הנתיק שנמצא, נמצא נתיק אחד בטורקיה, במקרה הזה זה לא היה שלנו, אבל זה לא כך חשוב. בדיעבד הבנו שהיה צריך לעשות טיפול קצת אחר עם הנתיקים, אם אתה רוצה להשליך אותם, או לא להשליך אותם בכלל. אני חושב שכנראה בדיעבד לא היה צריך להשליך בכלל, אבל זה יותר חוכמה שבדיעבד, ממשהו שאפשר היה לדעת עליו מראש.
אז בעצם כולם השליחו חוץ ממך?
אני חושב שחוץ ממני כולם השליחו את הנתיקים.
וואו.
תודה רבה, ניתן. משהו אחרון שתרצה להגיד למאזינים?
אני אחזור אולי על משהו שאמרתי בהתחלה. לא דיברנו על המסלול שלי בחיל אוויר, אבל הייתי בחיל אוויר. יצאתי קצת, עשיתי דברים אחרים, וחזרתי חזרה שסימנתי לי נקודה מאוד ברורה, שאני רוצה להיות מפקד טייסת בחיל אוויר, ולא האמנתי כשעשיתי את המהלך הזה שאני אזכה. כי זו זכייה מאוד מאוד גדולה, להיות שותף למבצע שבו אתה משמיד כור גרעיני בסוריה, ומונע מהם יכולת פגיעה דרמטית במדינת ישראל. אז אני חושב שזו זכות גדולה שנפלה בחלקי, והייתי מאחל אותה לכל אחד. לא שהייתי מאחל שמישהו יבנה לנו עוד קורים, אבל הייתי מאחל כל לוחם לקחת חלק במבצעים מהסוג הזה.
עד כאן מאון אר מורשת והיסטוריה, ההסקט ההיסטורי של חיל האוויר. תודה רבה לניצן שהיה איתנו היום, לליאור אסלן על העזרה, ולעידו פרל על התמיכה הטכנית והעריכה. אני הייתי עידו כסלו, מביטאון חיל האוויר. נשוב וניפגש בפרק הבא.